מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בשיעור הזה את השיעורים של שיעור משך היום פה, של מכון התורה והארץ וכושרות, שהם מכונים שעוסקים בהשגחה ופיקוח על כשרות, גם על ירקות עלים, גם על מוצרים אחרים, וגם מדריכים רבניות ברחבי הארץ לדעת איך להתנהל בצורה נכונה עם כשרות. כי היום כשרות, כמו שאתם מבינים, זה הרבה יותר מורכב ומתוחכם מאשר פעם. כל מוצר מכיל בתוכו הרבה הרבה מוצרי משנה, וגם המציאות של החיים היא שונה. שיש לפעמים אנשים עם אינטרסים אחרים. לא כל פעם שאתה קונה מוצר, אתה קונה אותו מהבעלים האמיתי שלו. אתה בא לחנות, אתה בא לאיזה מפעל, אתה בא לאיזה אולם, מולך עומד אדם שנראה לך ירא שמיים, אבל בהחלט יכול להיות שהבעלים האמיתיים שלו, של המקום, הוא בעלים אחר שלא אכפת לו עיני הכשרות. החיים הם הרבה יותר מורכבים מאשר פעם. המומחיות שנדרשת לכשרות היא הרבה יותר גדולה. גם החשדנות הנדרשת לפעמים היא הרבה יותר שונה. וצריך מומחיות וכושרות שצמח מתוך הישיבה באלון מורה, על ידי הרב משה כץ, פיקוח הרב אליקים לבנון, מספקים שירות בנושא הזה. אני אומר לכם, גם ברבנות צפת, שנחשבת רבנות טובה, שמענו ולמדנו מהם הרבה דברים חשובים, ויבואו על הברכה. אנחנו נמצאים בשבת פרשת וישב, והדברים שאנחנו יכולים לדבר בהם עכשיו זה דברים שקשורים לנאמנות וכשרות, ובאמת יש אפילו בפרשה רמז לדבר הזה. אנחנו יודעים שסוף פרשת וישב מתואר הסיפור של משקה מלך מצרים והרופא שחטאו למלך מצרים. רש"י מביא בשם מדרש רבה שחטאו בעבודתם, בדבר שבו הם עובדו, זאת אומרת כל אחד באחריות שלו. במה חטא המשקה? שהביא כוס יין למלך ונמצא זבוב בתוך אותה כוס יין. המלך כעס, זרק אותו לכלא, והרופא, מה חטא? שנמצא בלחם שהגיש למלך מצרים, נמצא בו חתיכת אבן. שניהם נכנסים לכלא, בסופו של דבר משקה מלך מצרים ניצל, והרופא נערף ראשו. ההסבר מפורסם וידוע, אומר, זה באחריות שלך. המשקה יכול להיות שהכין כוס יין כמו שצריך. בדרך, מישהו לרגע לא שם לב, ונפל הזבוב תוך כוס היין. זה לא בהכרח אחריות שלו, אבל הרופא זה אחריות שלו. איך לא דאגת שבתוך הקמח שאתה רופא ממנו לחם, לא יימצא צרור, לא תימצא אבן, לכן ערף ראשו. בוא נאמר, המשפט הזה זה משפט חריף כדרכם של אומות העולם. עד שלא למדו מעם ישראל, הם היו דנים בדין חריף במיוחד. יש פסוק שהרב אליהו עליו השלום היה תמיד מזכיר אותו, על הפסוק, ושחטה שטים העמיקו. כשהמדרש אומר את זה, חכמינו אמרו, התורה אומרת גנב ישלם כפל. יש מקרים, ישלם 4 ו-5. התורה לא אמרה שגנב יחתכו לו את היד. אבל אלה שהסטים, אלה שסטו מדברי תורה, העמיקו את השאול, את השחיתות, ושחטה, הסטים העמיקו אותה. היו אומות העולם נוהגים הרבה שנים באירופה לקחת אדם שגנב משהו קל, והיו תולים אותו, שורפים אותו, מתגנים אותו, כל מיני צורות אכזריות של מיטה, משונה על כל מיני עבירות של, היינו אומרים בימינו, עבירות של מה בכך. ודוגמה לכך זה כמובן אנחנו רואים פה, חטא המשקה והאופה, אז מה, צריך לעוף את הראש שלו? לשים אותו שנה בכלא, עזבו בקוס תה. אבל זה דרכם של אומות העולם שהם מראים את עצמם כאילו הם הומנים, אבל ההומניות מהם והלאה. כן? אבל בכל מקרה, זה באמת שאלה, מה יהיה הדין? האם היה מותר להחזיר את האנשים האלה למקומם? הם יש להם נאמנות? איבדו את הנאמנות שלהם? אם זה היה מלך יהודי, מה היינו עושים עם הדבר הזה? אז אנחנו נדבר בשיעור הזה על דברים שקשורים לנאמנות. ונתחיל בגמרא בירושלמי שעוסקת בהלכות שביעית שאנחנו עוסקים בהם עכשיו. יש הלכה שאומרת שאין מפתמים שמן של שביעית. מה פירוש לפתמים שמן של שביעית? אפשר להפוך היום שמן למשחה. אפשר להפוך שמן עם סמים, לכל מיני משזים משתמשים בהם. כן? רוקחים אותו בדברים אחרים שריחם טוב, וזה שמפתמים אותו, מוסיפים לו חומרים עם ריח, גורמים שהוא כבר לא ראוי לאכילה. אז כתוב במשנה שאין מפתמים שמן של שביעית. אבל מותר לאדם בשנת שביעית לקחת שמן של ערב שביעית, ואינו חושש. עכשיו, למשל, אנחנו בתקופת ערב חנוכה. השמנים שיש היום בשוק, הם לא שמנים של שביעית, אלא הם כן, גם לא משביעית שעברה, אבל זה כבר לא הגיוני, כי שמן משביעית שעברה כבר לא היה מחזיק מעמד, הוא לא היה ראוי לאכילה. אז שמנים שיש עכשיו, הם לא יכולים להיות שמנים של שביעית. למה? מכיוון שהפירות, הזיתים, פירות שביעית, הם הולכים אחר חנתה ולא אחר לקיטה. אם כן, הזיתים שנקטפים עכשיו, הם זיתים שאין בהם קדושת שביעית. אבל בתקופה יותר מאוחרת של השנה, שכבר, או בשנה הבאה, שיש כבר באמת זיתים שיש בהם קדושת שביעית, בא מישהו ואומר לך, הזיתים שאני מוכר לך, השמן שאני מוכר לך, הוא של שביעית או של ערב שביעית, אתה לא יודע. לדוגמה לשאלה, מה קורה כשאתה בא לך מישהו ואוכל לך, אומר לך, זה בסדר. אתה יכול לסמוך עליו או לא יכול לסמוך עליו? אם אנחנו נוהגים שכל דבר שאנחנו קונים יש לו הכשר, אבל מאיפה באמת המקור לזה? הרי יש לנו כלל שאומר, עד אחד נאמן ביסורים. דהיינו, מישהו אחד אומר לך, זה בסדר, אתה יכול לסמוך עליו. עד אחד נאמן ביסורים, לא צריכים שני עדים. על פי שניים עדים יקום דבר, זה הלכה שנאמרה, לגבי עדות בבית הדין וכדומה, אבל באיסורים, עד אחד נאמן. מספיק שעד אחד, למשל, האישה אומרת לבעלה, זה בסדר. עד אחד נאמן באיסורים. כן, הוא סומך עליה, לא רק באיסורים של בשר וחלב, אלא גם באיסורים אחרים. אז גם פה אומרת ההלכה, אם אדם בא לקנות שמן, והוא לא יודע אם השמן הזה הוא שמן של שביעית או של ערב שביעית, אומרת הגמרא בירושלמי, מסכת שביעית, כן, שמותר לקנות, ושואלים את המוכר, ומה שהמוכר אומר, אתה עושה. רבי עמי סבר, מימר, אפילו מן החשוד. אמר רבי יוסי לא אמרו, אלא בשאינו יודע אם חשוד אינו חשוד. אבל דבר שהוא בריא שהוא חשוד, אסור. כאן לימדה אותנו הגמרא בירושלמי, שכאשר יש אדם שהוא חשוד, חשוד לרמות, אז אתה לא קונה, לא סומך על המילה שלו. זאת אומרת, כל מה שאמרנו, עד אחד נאמן ביסורים, דווקא כשאדם הוא לא חשוד. אבל כשאדם הוא חשוד, הוא לא נאמן. וזה דבר שנכון גם לגבי הבית. זאת אומרת, אמרנו מקודם, אם אדם בתוך הבית שלו, שואל את אשתו, האוכל בסדר או לא בסדר? היא אומרת לו, בסדר. או להפך, הבא הלך לקנות דברים, אישה אומרת לו, מה איפה קנית? אמר לה, מהחנות שיש לה הכשר. היא סומכת עליו, כן? יום אחד מסתבר שהבעל התעייף, התעצל, הלך קנה למקום שאין לו הכשר. הוא הפך להיות חשוד. ולהפך, הבעל אומר לאשתו, מאיפה קנית? אמרה לו, מקום בסדר. והוא מסתכל. רואה שלא, לא במקום בסדר. האישה הופכת להיות חשודה. ואז זה מסבך את החיים לגמרי. כי עד עכשיו הם האמינו אחד לשני. ואותו דבר עם אדם עם חבר שלו. כן, כאשר אדם איבד את הנאמנות שלו, יש מסלול שלם איך מחזירים נאמנות. כן, אבל באופן כללי, מה שנקרא בבסיס, אדם נאמן, עד אחד נאמן ביסורים. וככה פוסק השולחן ערוך, שמישהו חשוד לאכול דברים אסורים, בין אם הוא חשוד באיסור תורה או באיסור סופרים, ברבנן, אין לסמוך עליו בהם. ואם יתארח עמו, לא יאכל משלו מדברים שהוא חשוד עליהם. אבל בסתמה, קשה. כך פוסק השולחן ערוך. הרמ"א חולק עליו. הרמ"א אומר, באמת ככה המנהג. אבל, למרות שהכלל של אחד המים ביסורים וכו', כשאדם קונה מחברו, אומר הרמ"א, בלשון הרמב״ם כתוב שצריכים, שסתם אדם לא נאמן. ואומר התז, זה דבר פלא. למה? בדרך כלל אנחנו, הרמ"א בדרך כלל פוסק כמו בעלי התוספות, והשולחן ערוך בדרך כלל פוסק כמו הרמב״ם. בואו, פסקי השולחן ערוך, זה כמו הרמב״ם, כמעט העתקת לשונו של הרמב״ם. ופה השולחן ערוך פסק כמו, שם לא פסק כמו הרמב״ם, והרמ"א כן פסק כמו הרמב״ם, למרות שהוא כותב שהמנהג בימיו היה כן לסמוך. מה הטעם? כי כמו שנראה עוד מעט בהמשך, הכללים בנושא הזה הם מורכבים, והם שונים ממקום למקום. למשל, מסוריה לארץ ישראל, לחוץ לארץ. שוב, הכללים האלה נבנו על סמך מציאות של אנשים, איך אנשים מתנהגים, איך אנשים מתנהלים. אז בואו נראה את ההלכות לפרטיהם ונראה את הדוגמה. הדוגמה הזאת הראשונה שמביא השח בעצמו, הוא מביא, למרות שאנחנו אומרים שעד אחד אמרנו נאמן בייסורים, יבוא בן אדם וישחט. תגיד לה, בן אדם, סמוך עליי, אני שוחט בסדר, תקנה את מה ששחטתי. אדם פתח את ליז, הוא אומר, תסמוך עליי, עד אחד נאמן בייסורים. אמרנו, לפי שולחן ערוך אמרנו, עד שלא מוכח שהוא לא בסדר, הוא בסדר. השולחן ערוך בעצמו פסק בנושא של איטליז, של טבח, שצריכים הוכחה מיוחדת שהוא בסדר. למה? שואל השח. והוא אומר, הסיבה היא, מכיוון שבבשר צריכים מומחיות מיוחדת. זה לראות שהוא שוחט בלי שהייה, בלי דרסה, כאילו, לא חותך את זה כמו שחותכים צנון, אלא מוליך ומביא, לא עוקר את הסימנים, לא שוחט מתחת למגב, את הגרמה, יש כמה מיני הלכות שצריך לדעת להקפיד בהן, ולבדוק את הסכין כמובן שזה מומחיות בפני עצמה. ולכן, למרות שאנחנו בדרך כלל אומרים עד אחד מהביסורים, בגבי שוחט, צריך הסמכה מיוחדת, באמת ככה נהוג היום, שכל שוחט יש לו תעודה. שבדקו אותו, ורואים שהוא יודע, ומכיר את ההלכות וכו', ומישהו בדק, אתה אומר, זה לא, אתה לא מסתמך על עד אחד נאמן בייסורים, אתה אומר, אני סומך עליו רק כאשר יש לו תעודה. אז אומר השח, למה אתה שולחן ערוך, שפסקת מקודם, שכל אחד נאמן, למה שנית? אז הוא אומר, סיבה אחת, כי זה מורכב יותר, מורכב מדי, וסיבה שנייה, יש כמה חנויות. ההוא, אין לו תעודה. זה, יש לו תעודה, למה תקנה את זה? תקנה את זה לשני. כל אחד מבין שיש נפקמין בין שני התשובות האלה, אבל אנחנו רואים כבר עכשיו, שאגב שהשולחן ערוך פסק שסתם בן אדם נאמן, זה לא תמיד. יש מקרים שבהם זה לא כל כך מדויק, ובהם אנחנו לא מסתמכים על סתם נאמנות, אלא צריכים הוכחה מיוחדת שהאדם הזה שעומד לפנינו, הוא מומחה ונאמן. ואקרא לכם את הלכה, כתוב בגמרא מסכת עבודה זרה, תנו רבנן. אין לוקחים ימח מחג. מה זה ימח מחג? ראשי תיבות כמובן. יין, מוריאס. מה זה מוריאס? רוטב. רוטב, איך עושים אותו? שם, כל אחד יש לו רוטב, עושה אותו מכמה וכמה דברים. בדרך כלל מה שהיו עושים אותו, מציר של דגים ומים ומלח ותבלינים וכולי, שזה דבר, מי אמר שדגים כשרים? זה דבר שיש בו חשש, כן? וכן חלב, אולי חלב את זה גוי, זה דבר רגיש, כן? מלח, מלח, מלח חלטית, שזה דבר חריף, שאולי חתכו אותו בסכין של טרפה, כן? וגבינה, שזה בוודאי דבר שהוא חשוד, שיכול להיות שיש בו חומרים אסורים או חלב של גויים וכו', כן? אין קונים אותם בסוריה, אלא מן המומחה. וכולם, אם יתארח את זה בעל הבית, מותר. מה זה בסוריה? מה אכפת לי? אתה מדבר פה על נאמנות של בני אדם, נכון? אז למה בסוריה אתה אומר שלא קונים אותם אלא מן המומחה? ויקרא לכם את לשון הרמב״ם, הוא כותב את אותו דבר על הלכות חלה. הלוקח מנחתום עם הארץ בסוריה ואמר לו, הפרשתי חלה, אינו צריך להפריש חלה מספק. כשם שלא נחשדו כל ישראל בארץ על תרומה גדולה, כך לא נחשדו בסוריה על החלה. חלה זה דבר קל. איך מפרשים חלה? אתה לוקח, אפילו כל שיעור אתה יוצא. מכיוון שזה דבר קל, אז דבר קל, אומר, אפילו עם הארץ, אני סומך עליו שהוא לא יחשוד בו. לא יתאה בו. אתה רואה פה, זה המקור הוא, המקור הוא, סוריה, מה אכפת לך סוריה? אתה אומר, יש הבדל בין המקומות. בארץ ישראל בזמנם, שהיה ישיבות, והיה תלמודי תורה, והיה בתי ספר, והיה היה מסגרת מסודרת, אנשים יוכלו ללמוד. אז אני אומר, דבר שהוא קל לעשות אותו כמו הפרשת חלה, מסתם כולם עשו אותו כמו שצריך, ולכן אם בא נחתום, האופה אומר לי שזה הופרש, אז זה הופרש. אני סומך עליו, לא צריך משגיח מיוחד. וסוריה, שכנראה שזה גם כן דבר שהיה, הייתה לו השפעת ארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ, שאנשים שם לא למדו וידעו, אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, זה בסדר? הוא אומר, חכה, בסדר. מה, הוא לא יודע מה זה חלה. הוא לא יודע מה זה חלה. מעשה שהיה, כך היה. לפני שנים, מורה בעליו שלום נסע, אני חושב פעם ראשונה נסע לארצות הברית, עד שהוא היה בתפקיד ולא נסע. הוא נסע לשם, אז זה היה לפני פסח, והוא לקח איתו בסקוויטים וכל מיני מזונות. כשהוא הגיע לשם, אמרו לו, כבוד הרב, מה אתה אוכל בסקוויטים? מה אתה אוכל קרקרים? יש לנו פה לחמניות, חלות, משהו טוב. אמר להם, כן, אני מבקש אם יש ישן. ישן? יש לנו טרי, למה ישן? הוא אומר, אני רוצה ישן. הביאו לו לחם יבש. אמר להם, זה ישן? אמרו לו, הרב, זה בקושי אפשר לאכול את זה, זה יבש, אי אפשר לאכול את זה. אמר, לא שאלתי יבש, אמרתי ישן. אמרו לו, הרב, מה זה ישן? אמר, לא שמעתם, יש הלכות של חדש וישן? מה זה חדש וישן? אני זוכר שפשוט, אני הייתי איתו בסיור אחד אחר כך, כל מקום שהרב הלך, הוא עשה להם את אותו סיפור. מה החדש? מה יש שם? אתם לא יודעים שתרומה, תבואה חדשה, אסורה עד אחרי העומר? לא, חוץ לארץ. מה חוץ לארץ? תפתרו מה כותבים הפוסקים, מה כותב שולחן ערוך, מה כותבים שולחן ערוך הרב, מה פוסקים הפוסקים. פשוט היה פלא גדול. קהילות שלמות לא ידעו מה זה חדש, מה זה ישן. אז אם במה אומרך זה קשר, הוא אומר לך קשר, הוא לא יודע, אבל מה זה חדש ומה זה ישן. הוא לא יודע, הוא בכלל לא מכיר את המושגים האלה. אז מתי את אומרת אחד נאמן ביסורים? כשהוא מבין מה מדובר. אם הוא לא מבין מה מדובר בכלל, איך אתה יכול לומר לך, זה בסדר, כבוד הרב, אתה תדהג. אצלי, מה הצליחה כל בסדר? אם תקחו את זה לימינו, לא כל אחד ידע שצריך לנפות קמח, לא כל אחד יצטרך להפריש מעשרות. אדם הולך לאימא שלו, הוא מתחזק בעל תשובה וכו'. היא אומרת שולת חסה, ואומרת לו, זה בסדר, אני שתפתי, הכל בסדר. בן יקר שלי, תדע לך, זה החסה הכי טובה שיש. היא לא יודעת שצריך לבדוק את החסה מחרקים. היא באמת לא רוצה להכשיל אותו. היא רוצה לטובתו. אבל אם היא לא יודעת, זה לא יעזור. מה הפתרון? כבר דיברנו על זה בעבר, שהבן לא רוצה לפגוע באמא שלו, כל כך תוארת בשבילו, והיא לא יודעת מה זה גוש קטיף, וגוש קטיף, מה זה חסה טובה, מה לא טובה, וכולי, השוטפים. אתה בא אליה לשבת, אל תבוא דקה לפני שבת, תבוא בבוקר, תגיד לה, אמא, קניתי לך חסה. אמא, הבאתי לך את העוף. אמא, הבאתי את הבשר. אמא, הבאתי מה שצריך. שיהיה לך, לעזור לך. והיא שמחה, היא כבר, והוא יכול כבר לאכול. אבל, שוב, כמו שאנחנו לומדים מההלכה הזאת, הלכות נאמנות שונים ממקום למקום, דהיינו, מציבור לציבור. יש ציבור שמכיר, יש ציבור שלא מכיר. אני שמעתי פעם על מישהו שבא ואמר להורים שלו, שהיו יראים ושלמים. הסרתם את האוכל? אמרו לו, מה הסרנו? בחוץ לארץ, כולם היו צדיקים גדולים, אף אחד לא היה מעשר. מה אתה רואה? הכנסת פה חידושים שלא היו מעולה. זה... הם לא יודעים. גם אם האנשים הכי נאמנים שבעולם, אמרו לך זה בסדר! בן יקר שלי, אתה יכול לאכול, אני אומר לך, אני ראיתי את הצדיק פלוני אלמוני, אוכל בלי מעשר, מה? עם כל הכבוד. רק מקומות שבהם מכירים את ההלכה, אז אתה יכול לומר שיש להם נאמנות, כן? ולכן החילוק שזה שמוזכר כאן בהלכה בין סוריה לארץ ישראל, בין סוריה לחוץ לארץ, כי יש מקומות שיודעים, יש מקומות שלא יודעים, וגם, כמו שאתם מאוד מבינים, יש מקומות שפעם ידעו והיום לא יודעים, כי דברים הם משתנים. שאלה היא, מה קורה אם אדם חשוד לדבר אחד, האם הוא נאמן לדברים אחרים? כן? אז בדרך כלל, שגור בפי אנשים, מומר לדבר אחד, מומר לכל התורה כולה, נכון? אני זוכר שפעם הייתי ילד ואמרתי את זה בבית, והרב אבא אמר לי, מי אמר לך שזה נכון? אמרתי, כולם אומרים את זה. אמר לי, בוא נבדוק. איך אני אבדוק? לא יודע איך לבדוק. הוא לקח אותי לארון ספרים, אני זוכר שתי שם הספר יותר גבוה ממני, ואמר לי, בוא נפתח, פתח, יראה לי את ההלכה, שזה לא ככה. למרות שככה אנשים אומרים, הנה נקרא לכם את השולחן ערוך, החשוד לדבר אחד אינו חשוד לדברים אחרים. זאת אומרת, יש הרבה הלכות, אני לא אקרא לכם את כולם, שאומרים לך שאם אתה רואה מישהו שעושה איסור אחד, אל תגיד זה כופר בכל התורה כולה וגמרנו. זאת אומרת, יש אנשים שבדבר אחד הם חשודים, בדבר אחר הם לא חשודים. ויש כמה דוגמאות, למשל, אחת הדוגמאות שמופיעות בהלכה, שאומרת, יש כאלה שביום חול משקרים, בשבת לא משקרים. אם אתה שואל אותו בשבת והוא אומר לך, זה בסדר, והוא אומר, ביום חול, זה לא בסדר. זאת אומרת, זה גם חשוב לנו לדעת, אתה רואה בן אדם שאולי לא שומר שבת, לא כל מי שלא שומר שבת, הוא בכל הדברים האחרים לא בסדר. אתה רואה בן אדם שקצת מזלזל בכשרות, זה לא אומר שהוא כל הדברים האחרים לא בסדר. המומה, החשוד לדבר אחד, אינו חשוד לדברים אחרים, אבל מה שקשור אותו עניין הוא חשוד, והגמרא מביאה פה סיפור, מגמרא במסכת בחורות, אהו טבחה, היה טבח אחד, שהיה רגיל למכור חלב, ואומר, זה שומה, זה קשה, זה בסדר. כן, אומרת הגמרא, כאן סרבה לזבונה אפילו אמגוזה. רבה כנס אותו, אמר, האדם הזה לא יכול למכור. לא יכול למכור, לא שומן ולא בשר ולא דברים האלה, ואפילו לא אגוזים. אמר, למה לא אגוזים? האם רבה סובר שחשוד לדבר אחד, גם חשוד לדברים אחרים, או לא, אם כך הוא סובר, היה צריך לאסור עליו למכור גם מים ומלח. למה דווקא אגוזים? אמרת הגמרא, אגוזים כי זה קשור. כי אגוזים, זה פעם היה השיטה שדרכה, המוכרים היו משחדים את האנשים, כן? כמו שהיום יש פרסומת ומוכרים לפעמים בוא תטעם, בוא תאימות, בחינם, שלטים. החלבני היה יכול לחלק אגוזים, והילדים באים, ויש חלבני אחד, הילדים, אמא אומרת לילד שלה, לך תקנה לי ליטר שמן, הילד, יש לו כמה חנויות, הולך לחנות שהמוכר נותן לו ליטר וגם אגוז. אז ככה, המוכרים היו מפתים את הילדים שיקנו אצלהם. אמרת הגמרא, אגוזים לא הרשו לו. למה? כי באגוזים הוא היה יכול לשכנע את הילדים שיביאו לו חלב, שימכור להם שומן, שדרך זה הוא יכול לחזור לחטאו. לכן את זה עשו לו. כי זה קשור איכשהו קצת לדבר שהוא חטא בו ונפל בו. ודברים אחרים התירו לו. כי חשוד לדבר אחד לא חפוד לדברים אחרים, חוץ ממי שחשוד לעבודה זרה, שהוא יכול להיות דווקא בכוונה להחטיא. כאילו להכעיס כזה, שזה כמו כל התורה כולה, או מחלל שבת בפרהסיה, או מי שאינו מאמין בדברי רבותינו. פעם לפני שנים הייתי גר בשלומי, ולא ידעתי את זה, רק אחרי שנים ארוכות, איזה 10 שנים, 20 שנה, פגשתי פעם איזה מישהו שסיפר לי, שהוא היה גר לידי, והיה רגיל לנסוע בשבת. ופעם אחת הוא יצא מהבית, עושה לנסוע לים, ואני חוזר מהתפילה, ורואה אותי, התבייש, לא יודע מה לעשות, השאיר את האוטו, פתוח, ברח מהאוטו שאני לא אראה אותו. הוא אומר לי, אחרי שנים, הוא אומר לי, אני מאותו פעם הפסקתי לנסוע בשבת. זה מה שנקרא מחלל שבת, לא בפרהסיה. למרות שהוא נוסע עם האוטו, נסע עם האוטו, אבל ברגע שהוא רואה מישהו ומתבייש ממנו, אתה רואה שהבן אדם הזה, גם שהוא מחלל שבת זה דבר חמור, הוא לא עושה את זה בפרהסיה, הוא מתבייש. אז רק מחלל שבת הפרהסיה, אנחנו רואים עליו שהוא לא נאמן. לכן היום, כשבאים מישהו בא היום לבקש כשרות, איזה כללים אתה מכיל עליו? אתה אומר לו, צריך משגיח, לא צריך משגיח. הרי אתם יודעים את זה, כל אחד שמגיע לכשרות, אתה אומר לו, כבוד הרב, סמוך עליי, אצלי הכל בסדר, סבא שלי הרב. מה אני אגיד לו? בוא נבדוק אותך מה אתה... אנחנו עושים כללים אחידים לכולם. דתי, חילוני, חרדי, לא, זה כל, אותו דבר כללי. אבל תכף תראו שהכללים בתחילתם הם אחידים, אבל לא תמיד הם אחידים. כי אני לא יכול לבדוק כל אחד עם מחלל שבת הפרהסיה, ומחלל שבת הפרהסיה. אני צריך לעשות חלוקות כאלה, לא נצא מזה, נכון? טוב, נחזור כעת להלכה. יש עוד הלכה שאומרת, אין אדם חוטא ולא לו. גם אדם שהוא כן חוטא, ואתה אומר, אני לא מאמין, לא מאמין, לא, אני לא מאמין כשזה בשביל עצמו. אבל אין אדם חוטא ולא לו. זאת אומרת, יש לי, נגיד, חנות, ויש שם מוכרים. המוכרים, הם עובדים לפי שעה, יש להם שכר מינימום, אולי קצת יותר. והמוכר, או הפועל, הוא העובד אפילו במטבח. למה שהוא יטעה, ילך להביא בשר ממקום אחר, ילך להביא אופות ממקום אחר, ילך להביא ירקות ממקום אחר? שמה? אין אדם חוטא ולא... אלא אם זה מקל עליו את העבודה, אז זה כן לא. אבל סתם בן אדם, הכלל הוא אין אדם חוטא ולא לא. ולכן ההלכה אומרת שבשל אחרים, אדם נאמן. אפילו אם אדם חוטא, אדם נאמן. כי אני אומר, הוא לא יחטא בשביל אחרים. כי כמו שאמרנו לכם קודם, אין דבר כזה שאתה אומר, הוא פסול לכל דבר. לא. רק במקרים נדירים אני אומר, הוא פסול לכל דבר. וגם כמו שראיתי לכם עכשיו, גם אותו אחד ש... נראה כאילו בכלל שלא תפרסיה, הוא לא פוסל כל דבר. אבל בוודאי בדברים אחרים, גם אם אדם מזזה בדבר אחד, זה לא אומר שהוא מזזה בכל דבר. ולמשל, הוא לא חוטא ולא לא. אלא מתי המקרים? יש מקרים שבהם כן אדם חוטא ולא לא. מתי? הדוגמה שמופיעה בהלכה, זה כאשר מישהו נותן לחמותו אוכל, אומר, תבשלי לי. עכשיו, חמותו, הוא הביא לה, נגיד, בשר. אמר, תבשלי. אם צקעת על הבשר, היא אומרת, מה, זה בשר, זה... אני אביא לו סינטה פילה. אני אקח את הבשר יותר טוב, כדי שהבת שלי תרגיש יותר טעים, שיחסים ביניהם יהיו יותר טובים. ממחשבות טובות. ממחשבות טובות, היא מחליפה לו את האוכל. אז נכון שאין אדם חוטא ולא לא, אבל היא לא עושה את זה ממחשבות לקלקל, היא עושה את זה ממחשבות לתקן. ממחשבות שיהיה יותר טוב, במקרים כאלה, תפקח את העיניים. זאת אומרת, כמו שאתם רואים, כל הכללים האלה של נאמנות, שאנחנו מדברים בהם, הם בקל משתנים. כן, יש לכם כלל, ואתם מיד רואים את היוצרים מן הכלל של ידו. לכן החכם עיניו בראשו תמיד לדעת באיזה מקרים הוא מדבר. באיזה מקרים הוא מדבר, כאשר אנחנו קונים דבר, או מתארחים אצל מישהו, מתי אנחנו יכולים לסמוך עליו, מתי אנחנו לא יכולים לסמוך עליו. הדבר הזה הוא דבר מאוד רגיש. הדוגמה שאנחנו מביאים לכך שאדם חוטא ולא לא, אקרא לכם את המשנה מסכת מאי, הלוקח פירות. ממי שאינו נאמן אל המעשרות, ושכח לעשרן, ושואלו בשבת, יאכל על פיו. חשכה, מוצאי שבת, לא יאכל עד שיעשר. מסבירים שם המפרשים על המשנה, למה? כי אותו אחד שחפשו את המעשרות, בשבת, לא ישקר. מוצאי שבת, ישקר. אז אם אתה בשבת שואל אותו, זה מאוסר או לא מאוסר? הוא אומר, מה, אני שקר בשבת? לא, זה בסדר, אתה יכול לסמוך עליו. הכלל הזה, אני לא יודע אם הוא נכון היום. יכול להיות שהיום יהיה שונה, יכול להיות שהיום עמי הארצות ישקרו גם בשבת. הכלל הזה היה נכון בזמנם. ובכל מקרה, מכאן למדנו מהמשנה הזאת, שחשוד על דבר, אתה לא, 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 אתה לא סומך עליו, כן? לא סומך עליו. יש שאלה, הייתה שאלה כזאת פעם. היום יש למשל אנשים שאוכלים בשביעית, יש כאלה שאוכלים יבול נוכרי, יש כאלה שאוכלים את המכירה, יש כאלה שאוכלים יבול חוי, יש כאלה שאוכלים אוצר הארץ. אנחנו משתדלים לאכול אוצר הארץ, כמו שהרב זכרונו לברכה היה מדריך אותנו. אבל יש כאלה שבאים ואומרים, אם אתה אוכל יותר מכירה, אתה לא נאמן להשגיח בחנות לאלה שמקפידים על יבול נוכרי. יש ככה שאומרים, אני זוכר שפעם היה דיון בצפת בנושא הזה. בסדר, חלק מהמשגיחים אוכלים ככה, חלק מהמשגיחים אוכלים ככה. חלק מהמשגיחים, יש משגיח לחנויות ירקות. נו, מה תשים? תשים משגיח אחד לחדויות כאלה, זה לא. האם מי שלא מקפיד בדבר יכול לתת לאחרים לאכול ממה שהם כן מקפידים בו? הדוגמה שמופיעה מופיעה גם בגמרא, אבל מופיעה בהלכה, זה נקרא חלב של בני ריינוס. ריינוס זה, כמו שאתם מבינים, עיר באירופה, נדמה לי בגרמניה, ששם הם היו מקפידים לא לאכול חלב של הקיבה. מה זאת אומרת? יש מקומות שבתוך גוף הפרה, אנחנו אומרים זה, השומן שנמצא פה, זה נקרא שומן, אז השומן שנמצא שם נקרא חלב. זה מקומות שונים בגוף הפרה, אתה אומר, זה חלב, זה שומן. יש מקום על הקיבה של הפרה, האם זה נקרא חלב או נקרא שומן. על הכליות, כולם יודעים זה נקרא חלב, נכון? מה נקרא המקום הזה? הקרום שמכסה את כל הכרס, זה נקרא חלב. על הקיבה, מה? יש מי שקורא לו חלב, יש מי שלא קורא לו חלב. השאלה הייתה, בא בן אדם שנוהג בזה היתר. מתארח אצלו מי שנוהג בזה איסור. הוא יגיד, אני לא סומך עליך, כי אתה נוהג בזה איסור. תגיד, זה דבר רחוק. תן לכם דוגמה מימינו. כן? יש כאלה שאוכלים בשר חלק. יש כאלה לא מפנים על בשר חלק. מותר למי שאוכל בשר חלק לאכול אצל מי שלא מקפיד לאכול בשר חלק? התשובה היא, כן. למה? כי אסור לאדם להאכיל את חברו במה שחברו אסור לו. אסור לך, אתה נניח בפסח אוכל אורז. מתארח אצלך מישהו שלא אוכל אורז. אתה אוכל קטניות, מתארח אצלך מישהו שלא אוכל קטניות. אסור לך לתת לו לאכול מה שאתה אוכל. אתה אומר, אבל אני יודע שזה בסדר, אני אכול את זה ולא קורה לי כלום. אז הכל בסדר. זה לא הולך ככה. אל תאכיל אדם דבר שאסור לו. ולכן, מכיוון שיש את הכלל הזה, מותר לאדם שנוהג איסור במשהו, לאכול את זה לחברו, שלא נוהג אותו איסור. כי הוא יכול לסמוך עליו, שהוא לאכיל אותו דבר שאסור לו. אתם שמים לב לדיני הנאמנויות, זה סימן שלם בשולחן ערוך, שדן בכל הפרטים, אני מביא לכם רק את הדברים, סיפורי קצה, להבין את כל דיני הנאמנויות, מתי סומכים, מתי לא סומכים, כי הדברים האלה דברים מורכבים. יש שאלה, שאלה מאוד נפוצה. כשיהיו לכם שמחות, ויהיה בעזר השם, יהיו לכם הרבה שמחות. יש כאלה שנוהגים לאכול, אמרנו, כשרות מהודרת. והם באים לאולם שבו הכשרות היא רגילה. האם צריך להכשיר את הכלים מהכשרות הרגילה לכשרות המהודרת? זאת שאלה שאני זוכר כשבאתי לצפת לפני שנים, ראיתי שככה נוהגים לעשות בצפת, להכשיר את הכלים מכשרות הרגילה לכשרות מהודרת. באתי ושאלתי, אז את הרב בסיצקי אליו שלא אמרתי לו, סליחה? מאיפה הלכה ותצומחה? מה, וכי הקשרות הרגילה זה טרף שצריך להכשיר ממנה לקשרות מודרת? היה כתוב בפורש על מה שהזכרנו מקודם, על החלד של בני ריינוס, שאלה שלא היו אוכלים, והיו מתארחים אצל אלה שכן אוכלים, היו אוכלים מהכלים שלהם, מהתבשילים שלהם, אפילו מהמרק שהתבשל באותו תבשיל. כך כתוב גם המשנה ברורה, לגבי מי שלא אוכל קטניות בפסח, כשמתארח אצל מי שכן אוכל קטניות, אומר, אסירים לא נאסרים. אסירים לא נאסרים. אפילו התבשיל עצמו לא נאסר. אתה כותב? אז אם ככה, איך אנחנו, שמה להכשיר את הכלים? אני זוכר, היה לי דו-שיח, דין דברים עם הרב ויסטריצקי, למדנו את עליו השלום, למדנו את הסוגיה הזאת שאני מציג לפניכם עכשיו. לא הגענו לפק השפה, אמרנו, הרב אליהו, הוא יפסוק. באנו לרב עליו השלום, אמרנו לו, הרב, מה הדין? אמר לי, מה המנהג בצפת היה עד עכשיו? אמרת, לא המנהג היה להכשיר. אמר לי, ככה ציבור רגיל, ככה תעשו, למרות שמהדין לא צריך להכשיר. צריך ללמוד בזה גם איך פוסקים הלכות וגם חוכמה. אבל זה באמת, זה מה שצריך להבין אותו, כי באמת, כשאתה אוכל אצל מישהו, הכלים שלו לא נאסרים. ידוע הסיפור המפורסם שהיה פעם הרב, הרב עצמו סיפר אותו. אמר להבין שכשאתה אוכל אצל מישהו, גם כשאתה מחמיר, כליו לא נאסרים, הוא סיפר את הסיפור שהיה פעם באיזה מקום, שזה בת אחת הביאה עוגות ל... בית ספר שהיא לימדה בו, ואותו מנהל באותו מקום, אמר, לא לאכול את העוגות שלה. אמר, למה לא לאכול את העוגות? אמא שלי מנפת הקמח, מפרישה חלה, מקפידה קלה של החמורה. הוא אומר, כן, אתם אצלכם אוכלים יותר מחירה, והתנור עופים בו חצילים, והוא בלע מהחצילים, והעוגה נפתה בתנור, אז היא בלעה מהבליעה של התנור, ואסור לאכול את העוגה. אותה בחורה באה לרב עליו השלום, ומאוד נעלבה. מה זה ככה? מוציאים לאז על אמא שלה, על הבית שלה. הרב אמר לה, תראי, אם את מגיעה לבית של אותו רב, בשבת, יגישו לך קוסטי? אמרה, כן. ואיך הוא עושים שם קוסטי? אמרה, לא. לוקחים תמצית, שמים בתוך קוס, מוזגים מים רותחים על התמצית. אמר, תגידי לרב הזה שאת לא יכולה לשתות את התמצית, את הקוסטי הזה. למה? הרב אליהו אמר שאסור. וככה, ואני זוכר, הייתי באותה שבת בבית, מוצא שבת, טלפון ראשון, כאשר הרב הזה ואומר לרב אליהו, כבוד הרב, כבודו אומר שצאי הבית הכל טרף. אבל לא אמרתי, אומר, הייתה פה בחורה בשבת, אמרה ששאלה אותך, אתה אמרת שצאי הבית הכל טרף. קצת הגזימה. אבל הוא אמר לו, מה היה שם? הגשת לו קוסטי? אמר, כן. איך עשית את הקוסטי? הוא סיפר לו, שם תמצית, מוזג על זה מים רותחים. הוא אומר, תה לך, זה לפי הרמה, שאין בישול אחר בישול בלח. אבל היא ספרדיה, והיא נוגעת לפי השולחן ערוך. לפי השולחן ערוך יש בישול אחר בישול בלח, הקוסטי שלך אסור לה. וגם הכלים שלך אסורים. מה, הכלים שלי אסורים? מה? אתה פוסק בדרם שאסור לספרדים לשתות אצל אשכנזים כי הכלים אסורים? אמרו, לא, אני פוסק שמותר. אבל אתה שאתה פוסק שהעוגה אסורה כי היא בלעה מהתנור, שבלעה מהחצילים שהם יותר מחירה, הקוסטי שלך אסור בשתייה. הוא היה חכם. אמר לרב, חטאתי, עביתי, פשעתי. הרב אמר לו, זה שאתה אומר לי בטלפון, חטאתי, עביתי, פשעתי, זה לא פותר את הבעיה. אתה שפכת אדמה ברבים, הפכת אותה לאכול לטרף לפני כל החברות שלה. אמר לו, אני מקבל על עצמי, איך אמר אותו ראש, לאסוף את כל הבנות, להגיד להם שטעיתי ולאכול מהעוגה שלה לפני כולם. תבוא לשאול קצת קוסטי. אמר לו, אבוא לשתות אצלך קוסטי. בשבת. כי גם מי שמחמיר בהלכות האלה, לא מחמיר בבליעת הכלים. שאחרת אין הדבר סוף. יבוא ספרדי, לא יכול לחוץ לאשכנזי, אשכנזי לא יכול לחוץ לספרדי, כל אחד יגיד, אתה מחמיר בזה, אתה מחמיר בזה. הרב בזמנו היה אומר, על שביעית, אומר, מי שאומר שהיתר המכירה הוא דברים בטלים, אומר, הבן אדם לא יכול לקבל עודף מהמקולת. לא יכול לקבל עודף מהנהג באוטובוס. לא יודע, יש להם עודף, יש כרטיסים. לא יכול לקבל. לא יכול ללכת לבנק לקבל. למה? אומר, אם אתה אומר שהיתר המכירה לא שווה, זאת אומרת, הפירות הן פירות שביעית, והכסף הוא תפוס בדמי שביעית, אתה לא יכול, דמי שביעית אסורים בשימוש. יש להם דינים מיוחדים. גם אם אתה אומר, אני מחמיר ולא משתמש ביתר המחירה, בסדר. אל תגיד שזה מה שהם עושים, זה פסול. אל תחשור את האחרים. אתה תחמיר עצמך, תאכל מה שאתה רוצה. או תקל לעצמך. הרב עצמו היה אומר שיבול נוחי, שקונים מהארץ, הוא, לפי דעתו, הפירות, יש בהם קדושת שביעית, מכיוון שיש קניין לגוי להפקיע מקדושת שביעית, אבל אין גזלה מפקיע מקדושת שביעית, ורוב הקרקעות שלהם הן גזולות. במיוחד, אם אתה קונה יבול נוכרי מחול, מילא, אבל יבול נוכרי מארץ ישראל, זה לא מפקיע את קדושת השביעית, כי זה רוב אדמות שבאדם, אבל מכירים את זה, שבימינו גם בגליל וגם בנגב, הם גוזלים אדמות ומערכת המשפט תתת להם לגיטימציה. אבל זה גזול. הגזלה לא מפקיעה את קדושת פירות שביעית. לא משנה. אבל עצם העניין, נחזור לעניין עכשיו, כשאתה משתמש בפירות של השני או בסירים שלו, אתה לא מחשיב אותו כטרף, אחרת אין לדבר סוף. וכתוב בהלכה שכאשר אדם מתארך אצל חברו, אפילו מי שמקפיד לא לאכול פת אקום. אם הוא מתארך אצל חברו ואוכל שולחנו, אף על פי שהוא מקפיד לא לאכול, יאכל. למה? שלא יהיה ביניהם איבה. אבל אני מקפיד, תאכל, שלא יהיה איבה. שלא יהיה איבה בין האנשים. כתוב בהלכה שלא לגבי כל דבר אנחנו אומרים את זה. רק לגבי לחם, שזה עיקר מאכלו של אדם. אבל למדו מכאן להיזהר שכשאתה מחמיר, לא לגרום מצב שאתה עולה בן שוחד, אני לא אוכל אצלך, האוכל שלך לא כשר, אתה לא כשר, האוכל טרף, אתה טרף. שלא היה כזה דברים כאלה חלילה, מה הרווחנו? לכן, כמו שאתם רואים, חכמים אמרו, גם אנחנו מחמירים בדבר הזה, צריך לדעת להיזהר, לא לבוא לאסור את הכלים של השני, כן? אבל אם רוצים, ככה אנשים מחפשים הידור ורוצים גם להכשיר, להכשיר, מה יש בזה? הרי מתי אנחנו אומרים שהדבר הזה חמור? כשאתה אוכל אותו לשולחן, אתה יושב איתו, אז אתה פוגע בו, אז אל תעשה. אבל כשמישהו בא עם משגיחים בלילה ומכשירים, מה אכפת לך? שיכשירו. רק רווח יכול לצאת מהדבר הזה. אם אדם הולך לעולם שמחות ויש שם ירקות וכדומה, אני אומר לכם, הרב אליהו עליו השלום, לא היה אוכל בשום אולם. לא רק שלא אוכל, גם לא מתפלל בשום אולם. אמר לי מישהו, למה לא מתפלל בשום אולם? לא מתפלל כי אי אפשר לכוון. אנשים מסתובבים, ואנשים צנועים, לא צנועים, עוברים שם, והמוזיקה לפעמים מתחילה לעבוד לך באמצע, ואין שום דעת. וגם כי יש מצווה להתפלל דווקא בבית כנסת. תחת לך. אבל גם לא היה אוכל. מה לך תבדוק? מה תבדוק? היום ברוך השם, הזכרנו מקודם את רב משה כץ, יזכר לטוב, שעם ארגון כושרות, הוא בודק, שולח צוות לבדוק, שהכל נעשה כתקנו באולם, ואתה הקמח מנופה, והירקות ממקומות טובים, והבשר ממקום טוב, והטבחים בסדר, ואין בשביל אקום, ואין בשביל לזה, ובשביל לא, ולא מחפשי מקלט, ולא פליטים. שההלכה כמו שצריך, כמו שכתובו בשולחן ערוך. אבל אם אתה לא יודע שהכל שם כמו שצריך, מה חסר לך אוכל בבית? תאכל בבית. יש עוד הלכה שמוזכרת פה, שכולכם מכירים אותה. כתוב שהחפות על הדבר אינו נאמן עליו אפילו בשבוע. אתם ודאי מכירים את האנשים האלה שנשבעים. כבוד הרב, תאמין לי, אצלי הכל בסדר. אני זוכר שפעם אחת נכנסתי לאיזה חנות פלאפל, והיה שם תעודת מהדרין. ואני רואה שם איזה ערבי מתגן את הפלאפל. אני אומר, תגיד לי, פה, מהדרין, תסתכל, כבוד הרב, תעודה. ובמי מתגן את... אני, כבוד הרב, הכל בסדר. אני אומר לו, כבוד הרב, אני אשבע לך, הכל בסדר. מתגן את הפלאפל. אני אומר לו, מה עם בשביל לקום? איזה פלאפל? איך אתה? תעודת מהדרין. שאלתי אחר כך את הרב שמכשיר אותו, איך אתה נתן מהדרין על בשביל לקום? אמר, מהדרין חוץ עם בשביל לקום. אז אתה צריך לשים לב שכש... גם כשאתה רואה תעודה, נפתוח את העיניים. תשאל את המשגיח, תראה, המשגיח ירא שמיים, הוא מבין. ראיתם מקודם שמשפרים משגיחים לא מבינים? משגיחים לא מבינים. יש לי הרבה סיפורים על משגיחים שלא מבינים, אבל זה לא הזמן כי אתה ספר לכם. וזה גם לא... זה יישמע מצחיק אפילו. כן. כן, אם הוא היה תלוי. לכן הכלל השולחן ערוך אומר, חסוד על הדבר אינו נאמן עליו אפילו בשבועה. גם בשבועה אדם לא נאמן, גם אם הוא יישבע לך שהכל בסדר, זה לא יעזור. הזכרנו בתחילת הדברים, עם אדם שטעה, איך תקנתו. אדם שטעה, הדוגמה שמופיעה בהלכה, יש הרבה דוגמאות, אבל המוכר הדברים האסורים, אומר השולחן ערוך, מעבירים אותו ומשמטים אותו, ואין לו תקנה אלא עד שילך למקום שאין מכירים אותו, ויחזיר אבדה בדבר חשוב, או ישחוט לעצמו וציט רפא לעצמו דבר חשוב, שבדע זו תשובה בלא הרמה, כיוון שנוחס לממונו. הרי מה האנשים האלה עושים? רוצים להרוויח כמה פרוטות, וכדי להרוויח כמה פרוטות, הם קונים בזול, והם מוכרים כאילו זה כשר. כי בשבילו הכסף יותר חשוב לו מהכשרות. נו, איך תתקן אותו? שיגדל זקן, אז זה בסדר. ואם יהיה לפאות, זה יהיה בסדר. ילבש חליפה, זה יהיה בסדר. איך נהיה בסדר? אומרת הלכה, לא, זה כל הדברים האלה מאוד נחמדים, אבל זה לא מועיל. מה הפתרון? שאדם מנדים אותו, משמטים אותו, עוזב את העיר למקום אחר. וקרה לו מקרה, שבן אדם מצא מציאה. מצא מציאה והלך ושם הודעות. מי שאיבד את החפץ, ובא מישהו ונותן לסימנים להחזיר לו. וראינו שהמצוות יותר חשובות בעיניו מן הכסף, אז התקנה שלו. הנה, יראה מקרה, ודרך המקרה הזה למדנו שאדם הזה בסדר. או שהוא שחט איזה בהמה, והיה שם איזה שרחה, והוא לקח את הבא, אמר, זה טרף, אני מוכר אותה לגוי בחצי מחיר. כשאני רואה שההלכות יותר חשובות לו מהכסף, אז אני יכול להחזיר אותו חזרה לתפקידו. ומה קורה היום? קורה לפעמים שבן אדם, אתה בא לאיזה חנות, אתה רואה שבן אדם, אם אתה היה שוגג, אז אתה לא צריך את כל המסלול הזה שאמרנו. איך אומר שולחן ערוך? אם זה מחמד שאינו בקי, יש לו תקנה שילמד ויחכם. למד אותו, ידע. אבל אם הוא עשה את זה במזיד, שהוא ידע שזה אסור ועשה, זה אין לו תקנה. מה עושים במקרים כאלה? אז יש את המסלול שהזכרת לכם קודם, שילך לעיר אחרת ויאבד לו ויחסיר וכו', שזה מסלול ארוך. יותר טוב, אתה עשה לנו משגיחים שהם יושבים לו על הראש. אתה אמר לו, חביבי, בדרך כלל מספיק משגיח אחד, אני קצת סומך עליך, כמו שאתם רואים, שגם אדם שהוא לא נאמן, קצת נאמן, ולא חוטא ולא לא, וכו'. אבל אם אתה רואה אדם שחטא ומזיד, אתה אומר, חביבי, אני לא אומר לך בכלל. מפתח אצלי, אני פותח, אני סוגר, המשגיח שלי פותח, המשגיח שלי סוגר. בדבר הזה אין תקנה. אין תקנה, ואני אומר לכם, לצערי, לא פעם קרה מקרים שכאנשים חטאו, אנחנו הסתבר שצריך הרבה משגיחים, זה כבר הופך את העסק לדור רווחי, אנשים סגרו את העסק. פשוט סגרו את העסק. היה פעם איזה רשת חנויות שהיה שם איזה מנהל שסרח. אמרנו לרשת, אתם רוצים לפתוח את החנות, תחליפו את המנהל, אנחנו נפתח אותו חדש. לא תפתחו, לא יודע אם קשרו. הוא המנהל. הוא עשה רמאות בשביל להרוויח כמה פרוטות, למרות שזה לא, זה לרשת, אבל זה כאילו בשבילו, כי הוא מראה שהוא רווחי, כן? ובסוף זה כן לא. החליפו את המנהל, החזר לנו את הכשרות. כי כשאדם חטא בנושא הזה, לא יעזור לו כלום. לא יעזור לו כלום, הוא עד שלא יחטוף את המכה, לא יעזור. היה פעם מעשה עם איזה מפעל, סיפר לי, מפעל בשר, הוא סיפר לי בעצמו, הוא אומר לי, אני רימיתי. הוא אומר, היה יום אחד שחטו שם עופות, יותר מדי עופות היה טרף, הטרף, כמו שאמרתי לכם, נמכר בחצי מחיר בערך, ואני כאב לי הלב שיצא ככה בטרף, באתי בלילה, לקחתי עופות מהטרף, שמתי אותם בקשר. למחרת בבוקר, בא המשגיח, מסתכל, לא יודע, סייעתא דשמיא, בדרך כלל יש הרבה סייעתא דשמיא בדברים האלה, ומסתכל ורואה ש רימו, הביא פקחים מהרבנות הראשית, תוך יום אחד עצרו לו את השיווק ופרסמו שמצאו אצלו שהוא רימה. הוא אמר לי, החזירו לי סחורה מכל הארץ. אומר, החזירו סחורה, אמרו, נכנסים למחסנים, המחסנים התמלאו, אמרו, מסעיות בכניסה, יום, יומיים. הבשר הרכיב, אומר, היה לי הפסדים של מיליונים. מיליונים. הרווחתי, אומר, 2,000 שקל, הפסדתי 200,000 שקל. אומר, מאז כבוד הרב, אני לא נוגע בבשר, לא מתעסק איתו. אז אולי, זה סוג של תשובה, אני יודע. אבל צריך לדעת שהדבר הכלל הזה, כשאדם חטא, אדם שנתפס פעם אחת ברמאות, אין לו אמונה. גמרנו, איבד את האמונה שלו. וזה צריך תהליך ארוך ומסובך מאוד עד להחזיר, עד שמחזירים לו את האמונה, או, כמו שאמרתי לכם, משגיחים. לכן, אדם צריך לדעת, למרות שעד אחד למען ביסורים, הדבר הזה הוא דבר, דבר חשוב. הזכרנו עכשיו את הלכות הכשרות. אתם זוכרים מה שהרם עליו וחלום היה רגיל לומר. כשאדם משתדל מלמטה, עוזרים לו מלמעלה. אני כמה פעמים שאלתי, ראיתי כמה פעמים אצל הרב, עליו ושלום, הרבה דברים, פלא פלאים. פלא פלאים. אני זוכר שפעם אחת היה איזה כנס, היו שם כמה וכמה רבנים, הגישו לו כולם מצנבים, כולם שתו, הוא לא שתה. שאלתי אותו, למה אתה לא שותה? אבל סתם. טוב, אני ככה עקבתי אחריו לראות מה קורה, ומי שהגיש לו זה היה איזה רב. הוא הגיש אותה, מצנבים. אחרי איזה שעתיים של סיור בערך, זה היה יקר, עם רבנים וכו', הוא שואל את הרב הזה שהגיש את המצנבים, תגיד לי, איפה אתם מעצרים, מעצרים את המצנבים? הוא אומר לו, אנחנו ממלאים את הבקבוקים, ואחרי שממלאים את הבקבוקים אנחנו מעצרים. הוא אומר לו, למה לי, למה לא לפני? אני אומר, יותר נוח. הוא אומר, אתה לא חושב שטעות? הוא אומר, לא, זה בסדר, זה מסודר, אנחנו יודעים, פה זה פה זה המצנבים המאוסר, פה המצנבים הלא מאוסר. ואנחנו נזהרים, לא לוקחים מפה, רק מפה. הוא אומר לו, מצוין, תגיד לי, מאיפה הבאת המצנבים לרבנים מקודם לשתות? מפה או מפה? הוא נהיה חייר כמו סיד. הוא אומר לו, מפה. הוא אומר לו, אז תגיד לי, למה אתה בטוח כל כך שלא יטעו? אדם צריך להיזהר, מראש לא לטעות את האנשים. אתה חושב שאתה שם בקבוקים, אתה היחידי שטעית, אחרים גם טועים. לכן כתוב שאדם לא ישים בבית שלו פירות לא מאוסרים. וישים פתקה לא מאוסר. מה אתה שם פתקה לא מאוסר? יבוא יועד ייקח, יפיל את הפתקה. אל תשים בשר לא מוכשר. אתה מביא, תכשיר. אל תביא, קנית משהו והוא לא, יש ספק לכשרות, אל תשאיר אותו, תגיד, זה, אני אחזיר אותו למחולת אחרי, מיד תחזיר אותו. אל תשכן בו עליך עוולה. אם אדם מתאמץ מלמטה, זה מה שאחר כך שאלתי אותו, אומרת, איך ידעת מה יש לך רוח הקודש? אז עוד לא ידענו. אז הוא אמר לי, לא. אמרתי, אז מה לא, איך למה לא פתית? אבל כתוב שאדם יש לו איזו תאווה למשהו, אז צריך, הרגשתי חשק גדול שאתה תמיד צלבים, אמרתי, אז אני לא אשתה אותו. זה מה שהוא אמר לי אז. אבל להלכה, אדם צריך לדעת שצריך מאוד להיזהר. להיזהר, תקח תלך ביטחון. אל תשכן בו עליך עוולה, אל תשים בבית שלך דבר שהוא ספק, אחר כך יאכלו אותו. וגם כשאתה קונה, דיברנו על הלכות נאמנות. כשאתה קונה, אל תקנה מאדם שהוא ככה נראה בסדר. יש לו תמונה של הבבא סאלי. תקנה מאדם שיש לו תעודה כמו שצריך. אתה יודע שגם עם התעודה הוא בסדר. אתה הולך לאיזה אולם, אל תלך לאיזה אולם שמפוקפק. תלך לאולם שאדם שאתה יודע שתשאל אם אתה מסופק, תשאל. אני אגיד, זה כנראה בסדר. אסיים לכם בסיפור. פעם אחת, היה איזה מישהו שאכל באיזה אולם, ובאמצע שהוא אוכל, הוא רואה שם את המשגיח עובר. הוא קורא למשגיח, הוא אומר, תגיד לי, אדוני המשגיח, החסה פה זה גוש קטיף? הוא אומר, אחרי שאכלת חצי מנה, אתה שואל אותי? אם אתה בא קודם לשאול אותי, בסדר, אכלת חצי מנה, פתאום הוא רואה את זה, נזכרת, אתה עושה את ירא שמיים, עכשיו על הגב שלי. תשאל בהתחלה, לפני שאתה מגיע. תשאל. לפני שאתה מגיע, הזמין אותך לאיזה אולם, איזה מלון, תשאל, מאיפה החסה, מאיפה הקום, מי הטבח, יש בישול הקום, אין בישול הקום, יותר מכירה, יבול נוכרי, תשאל כל ההלכות האלה, ואתה לא יודע, תרים את הטלפון כפות, תשאל אותם. יגידו לך, כן, לא. אבל אדם, חכם עיניו וראשו, אם הייתי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, באמת להתאמץ בנושא הזה, כי באמת כתוב שמי שאוכל מאכלות אסורות, זה מטמטם את ליבו. מכאן נבין שמי שאוכל מאכלות כשרות הוא מחכים. אז גם אוויר הדרפל מחכים, וגם פירותיה הקדושים מחכימים. יהיה רצון שנזכה, שנהיה לנו, כי אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אמן ואמן.